שלום לכל הצופים שלנו, ברוכים השבים לתוכנית קבלה למתחיל. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, תקופה שנקראת בין המצרים, ככה מספר ימים לפני תשעה באב, ונושא התוכנית הוא היום מאוד מעניין, מאוד עמוק, בהתאם על חורבן בית המקדש. ורציתי לשאול את הרב לייטמן, מה זה באמת חורבן בית המקדש בפנימיות לפי חוכמת הקבלה?
נו, קודם כל זה נושא מאוד עמוק, מאוד רחב, מאוד עצוב. ככה נראה, אנחנו כל הזמן נמצאים עם החורבן הזה כבר 2000 שנה, וגם כן לפני זה היו החורבן בית המקדש הראשון. חורבן זה נקרא שיש לך משהו שנחרף. עם ישראל שהיה קודם בדרגת השפעה ואהבה ההדדית, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמר רבי עקיבא, שצריכים לשמור על הכלל הזה, לא יוכלו לשמור על זה, ואז נחרף בית המקדש שבתוך ליבם של ישראל, שירדו, נפלו לשנאת חינם, וזה נקרא חורבן. כתוצאה מזה נחרף גם כן הבית שבירושלים, בית יפה, ששם היה כמו ממש מרכז של כל האומה, אבל זה כבר תוצאה. כבר ידעו מראש חכמים שהיו מקובלים אז שהחורבן גם כן יגיע למציאות הגשמית בעולם הזה, מפני שיש נפילת הדורות ומתחיל עליו להגיע השנאה, להתגלות השנאה בינינו, ולכן החורבן כבר היה בתהליך. ומאותו רגע, מאותו זמן שנפלנו מהאהבה וההשפעה הדדית להיות עם, כי אנחנו עם כשאנחנו מחוברים יחד, כי ככה אברהם אבינו ייסד אותנו ביציאה מהבבל, את הקבוצת התלמידים שלו שלימד אותם השפעה ואהבה, החסד. וכשנפלנו מזה, זה נקרא שנפלנו למצב של חורבן. ואחרי החורבן יש תמיד תקופה גדולה, תקופה מאוד מאוד לא נעימה, שנקראת גלות. יש הבדל בין חורבן לגלות, כי בחורבן עדיין ישנה הרגשה מאיפה נפלתי, מה היה לי, מה הפסדתי, לאן נפלתי, מהר גבוה לבור עמוק. ובגלות כבר אין ההרגשה הזאת מדויקת שמשהו איבדתי, אלא פשוט רע לי. כמו שעכשיו, אם אנחנו נשאל, איבדת משהו, אנשים אפילו לא זוכרים, לא יודעים מה חסר לך. הם לא יודעים להגיד שחסר לי משהו שפעם היה לי, רוחניות, הרגשת האלוקות, חיים נצחיים, שלמים, שהרגשתי מימד העליון. לא, אני מרגיש שאני חי בתוך הבהמה שלי כך וכך שנים, וזהו. זאת אומרת, הרגשת הירידה, נפילה, חורבן, היא כבר לא נמצאת, וזו הגלות. ואנחנו נמצאים בגלות הארוכה ביותר, האחרונה, שכבר בסיומה, ועומדים לפני העלייה, לפני הגאולה. כן.
אתה מדבר על דבר שהוא מאוד פנימי, כאילו חורבן בית המקדש זה דבר פנימי, גלות זה דבר פנימי. מצד שני אנחנו רואים בכל הסיפורים, באגדות, בגמרא, תיאורים מאוד מפורטים איך נכנסו הכובשים ושרפו פה, ממש בבית המקדש. עשו כל דבר וזה תיאורים חיצוניים, אז אם זה דבר פנימי, למה כל כך טרחו לתאר את זה בחיצוניות, את ההרס?
חוכמת הקבלה מסבירה לנו שכל מה שקורה בעולם שלנו זה קורה על ידי הכוחות העליונים, שיש לנו עולם הרוחני העליון, כן? יש מחיצה, וכוחות מהעולם העליון יורדים לעולם שלנו, וכאן בעולם שלנו הם מפעילים את החומר, דומם, צומח, חי, מדבר, כל מיני דברים שבעולם שלנו, בכלל בכל היקום, וגם כן על פני כדור הארץ. והכל מה שקורה בעולם שלנו זה נקרא ענפים, ולמעלה שורשים, ואין שום דבר למטה אם לא נפעל מלמעלה בצורה קשוחה, מדויקת, ככוח שיורד ומחייב הענף שלו כך וכך להתנהג. לכן כבר לפני חורבן בית המקדש, נגיד כאן זה נגיד בית המקדש שהיה, נגיד, כן, באבנים, במקום שהיה בירושלים, יש גם כן כנגד זה מלכות דאצילות, מלכות דעולם האצילות, שהיא כבר הייתה במצב של חורבן לפני זמן מה, זאת אומרת לפני בשורשים, שאחר כך הכוח הזה של חורבן ירד וביצע את החורבן בחומר, בגשם, בגשמיות. ולכן המקובלים, אז היה דור שכולו היה בהרגשת השורשים עליונים, בהרגשת הטבע העליון, בהרגשת הבורא שמייצב ומנהל את כל הכוחות האלה בהנהגה ובהשגחה, אז הם כבר ידעו מראש מה שיקרה בעולם שלנו. ועל זה יש ממש כתבים שלהם, שהם ידעו איך שזה יקרה, והכל כבר 70 שנה לפני חורבן בית המקדש כבר התחילו להסתלק האורות, התחילו להילהם מבית המקדש גם כן כל מיני סימנים שהקדושה עוזבת, זאת אומרת שכל השורשים האלה מתחילים לעלות למעלה ועוזבים למטה כל החומר, ואז לפי החומר, אם הוא נשאר חומר בלי קשר עם השורשים, אז ודאי שבאים כוחות חיצוניים, רומאים או עוד שם, ומתחילים כבר לשלוט. וכך אנחנו הגענו לחורבן גם בעולם שלנו. ואם אנחנו רוצים ודאי להשפיע במשהו על מצבנו כאן בעולם הזה, אז אנחנו יכולים להשפיע רק דרך השורשים העליונים. לכן חוכמת הקבלה מתגלה בימינו ומסבירה לנו איך באמת אנחנו יכולים לעשות את התיקון בכל העולם הזה. כי עולם כולו היום מגיע לקריסה, למשבר הכללי, ואנחנו מגלים שהוא זקוק לתיקון. כן, אורן?
בית המקדש נהרב בגלל שנאת חינם, כמו שאמרת, כמו שכתוב. ואם מדברים על לתקן את המצב שלנו היום על ידי אהבה, אז זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, כי אני לא חושב שיש מדינה שתמצא בה יותר שנאת חינם מאשר המדינה הקטנה שלנו. בין עדות, בין מעמדות, בין דתיים לחילונים, בתוך הדתיים, בתוך החילונים, אין סוף, בכל מקום שנתמקד בו אנחנו נמצא ים של שנאת חינם. איך מתוך המצב הזה של הורבן ושנאה אנחנו יכולים בכלל לחשוב על יציאה למציאות של אהבה, של היבור? זה נשמע אוטופי לגמרי.
זה נכון מצד אחד, כי כתוב שישראל שהם עולים, הם עולים מעל המלאכים, וכשהם יורדים, הם יורדים למטה מכל אומות העולם, כי הכוח המועיל כנגד כוח המזיק, וכך זה בטוח. כי אנחנו דווקא עברנו את השבירה וחורבן, האומות העולם לא עברו חורבן, כי אנחנו יצאנו מבבל, אברהם אבינו שמצא את חוכמת הקבלה ורצה לתקן את המשבר הכללי שאז חוו כל האלו תושבי הבבל, שהיה כל האנושות אז מקובצת במקום אחד, הוא רצה לתקן אז את המצב, לא שמו בכולו חוץ מכמה אלפי אנשים, והוא לקח אותם והביא אותם לכאן לארץ כנען, כן? וכל היתר הבבלים הם אחר כך התפזרו לפי השנאה שהתחילה בהם, הם התפזרו, זה היה אז גם כן חורבן, מין חורבן, המגדל בבל שהם רצו לבנות ונחרב. כן? והם התפזרו בכל מקום שבעולם, אבל הם לא היו אף פעם בקדושה, הם לא, אף פעם לא היו בגילוי האלוקות. אלה אנחנו אחרי מצרים, ושהגענו להיות כאיש אחד ולב אחד, בהר סיני, כן? באהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, שקיבלנו את התורה, יכולנו לקיים כלל לזה, ואהבת רעך כמוך. וחוץ מזה, הגענו ממש להיות כעם. זה נקרא עם ישראל. כי בלי חיבור בינינו אנחנו לא עם. אנחנו סתם בבלים. וכשהגענו להיות עם ישראל, אנחנו היינו מתקיימים בזה גם כן בבית המקדש הראשון, הוא היה גבוה מאוד, מוכן דחיה, זו דרגה מאוד גבוהה, ממש לפני גמר התיקון, דרגה פחות, אחד פחות לפני גאולה שלמה שהיה העתידה. כן? ואחר כך כשיצאנו שוב לגלות בבל, עם קורש חזרנו בחזרה, כן? אז הגענו לבית המקדש השני, זה עוד לא הייתה שבירה, זה היה רק נפילה קטנה מבית המקדש הראשון לבית המקדש השני. ובבית המקדש השני שבנינו אותו, הגענו למוכן דנשמה. אנחנו לומדים את זה מחומת הקבלה על פני הרבה מקורות ודפים, אין, ובמידה מאוד מדויקת. וכשבבית המקדש השני הגענו למוכן דנשמה, כל העם גם כן היה בהכרת האלוקות. עם ישראל זה נקרא ישר כל, שהוא נמצא בהכרה, בהבנה, בהרגשה שהוא נמצא בעולם הרוחני, שהוא כאן נמצא, לא אחרי איזה גלקסיה שם. הייתה הרגשה בעם שהם נמצאים יחד עם כוח העליון, זה לא דמיון, זה ממש חיים כך, מרגישים את זה כך, בחושים רוחניים שהיה בכל אחד ואחד, כי היה בהשפעה, במידה שאתה נמצא בהשפעה לזולת, זה נקרא שאתה נמצא בחושים רוחניים, זה נקרא שאתה יכול להרגיש גם כן אלוקות, אתה יכול להרגיש כמה שמחוץ לך, אם אתה נמצא בהשפעה. וכך זה היינו עד שעלה האגו, ולאט לאט 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 התחילו לרדת מזה בני ישראל, עד שרבי עקיבא התחיל לצעוק מה אנחנו עושים, איפה ואהבת רעך כמוך וכו' וכו', ולא עזר. בכל זאת דווקא ב-24,000 תלמידים שלו זה מה שקרה, ואז נפלו מאותו מקום. אבל שנפלו זה גם כן הייתה נפילה, ירידת הדורות מה שנקרא, לאט לאט, איטית איטית, משך עשרות ואפילו מאות שנים. ולכן אלו שנפלו הם הספיקו לכתוב ספר הזוהר וכל מיני דברים, והיו עוד תלמוד בבלי וכו'. זה תקופה עוד גדולה אחרי חורבן. ואחר כך כבר שכחנו ממש, שכחנו שהיינו במצב כזה, הפסקנו להרגיש לגמרי שיש דבר כזה. והיום אתה מדבר עם בני אדם, הם חושבים שאתה לא מציאותי, שאתה לא יודע מה זה, מה אתה מדבר, איזה עולם רוחני, מה אתה, תן לי להרגיש ממשהו. איבדנו כל ההרגשה, כל החושים האלו וזהו. זאת כבר לא חורבן, כמו שאמרתי, זה הגלות. כן.
אז בהמשך גם למה שאורן שאל ומה שאתה ענית, אם תשאל היום אנשים הם מרגישים צורך לבנות את בית המקדש מחדש, רובם יגידו לך, או שיגידו לך כן כי מתוך איזה גאווה, או שיגידו לך שזה לא מעניין אותם. שאלה היא איך אנשים יכולים להגיע למצב כזה שהם רוצים לעשות איזה תיקון, או רוצים להגיע לחיבור הזה שאורן דיבר עליו, אם הם בכלל לא משתוקקים אליו, אם הוא בכלל לא חסר להם.
קודם כל צריכים להבין בשביל מה זה. כי אם קורה דבר כזה, חורבן וגלות, זה לא קורה בגלל שאנחנו סתם נפלנו, שהיינו ילדים טובים ונעשינו גרועים. לא, אלא זה בתכנית הבריאה. זה בתוכנית. ומלכתחילה היינו צריכים לעבור את זה. כי אברהם גם כן שאל, במה ידע כי ירשנה? איך אנחנו נגיע לגמר התיקון? זה מה שהוא שאל את הבורא. מלכתחילה עוד בבבל. והוא אמר לו, כי גר יזרח בארץ לכם. זאת אומרת, שאתם תיכנסו לגלויות, לחורבנות, ועל ידי זה אתם תגיעו לכלים כאלו שאפשר לתקן אותם ולהגיע לגמר התיקון. כי תיקון גמר התיקון, שיש מה לתקן. תשמע המילים עצמם, שיש לך מה לתקן. מה זה נקרא מה לתקן? שיש לי האגו הגדול ביותר, הנוראי ממש, ובתוך האגו יש גם כן ניצוצות השפעה, חלק קצת משהו מהקדושה, שאני אוכל לפתח אותה, שאני אוכל, זה כנגד זה, שנמצאים בשתי כוחות האלו, ואני עובד איתם יחד, על ידי האור המחזיר למוטב, אני מושך לעצמי אור, זה בזמן לימוד הזוהר, במיוחד זה בא אליי, ואני אז משתמש באור הזה כדי להגדיל את הניצוץ הזה שיש בי לעומת האגו הגדול, ולהשליט זה על זה. אז זה בעצם התיקון שאנחנו צריכים לעשות. אבל זה אחרי שכל הכלים מוכנים לתיקון. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שכלים האלו לאט לאט מתקדמים למצב שהם כן מוכנים להתקן. כתוב, לא יצאו ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים. מה הקשר? הקשר הוא פשוט. אותו הבבלים שאברהם לא יוכל לתקן, אותם כולם צריכים לתקן. ועל ידי מה הם תקנו? אז עם ישראל חייב לעבור כל הארבע גלויות ושלוש גאולות, והבדל גלות וגאולה זה באות א' בגאולה, שזה נקרא אלופו של עולם הבורא, שמושכים, שמגלים אותו. ושבגאולה האחרונה אנחנו מספיק מתרבבים עם אומות העולם כדי למסור להם גם כן חלק ממה שאנחנו נפלנו מלמעלה, ואז בכל הנשמות היום כבר יש לגמרי מכולם גם כן האגו, וליד האגו גם כן ניצוצות מלמעלה, ממצב העליון. קודם כל זה בישראל, בנו ובעוד 10 השבטים שצריכים עוד להתגלות, עוד מעט זה יתגלה. ואחר כך גם כן באומות העולם, אבל בצורה שונה, בעוצמה שונה. קודם כל זה בנו, באלו שעברו בשבירת בית המקדש הראשון ובית המקדש השני וגלות. ולכן אנחנו קודם כל צריכים לתקן את עצמנו. בנו ישנה ההכנה הזאת בעוצמה הכי גדולה. אחר כך זה השבטים, שהם כבר הלכו לגלות מבית המקדש הראשון. ואחר כך גם כן אומות העולם. אז בהדרגה כך כל העולם יבוא לתיקון. והכנות לזה כבר אנחנו סיימנו. כן.
אני מבין את התהליך שאתה מדבר, שקודם ישראל צריכים לתקן ואחרי זה אומות העולם, אבל כאילו אתה יוצא מתוך איזה נקודת הנחה שכל ישראל כבר התעוררו לתיקון. אני רואה אנשים סביבי פה בישראל שהם בכלל לא ערים לזה.
אין לזה שום בעיה, כי אנחנו, כל החומר שלנו רצון לקבל, רצון ליהנות. ולכן אנחנו מאוד מאוד רגישים לסבל. מתגלה קצת סבל, אנחנו כבר מוכנים לעשות הכל. כל בני אדם כך. כל ייצור, גם חי, גם דומם, גם צומח, כל אחד רגיש ללחץ עליו. ולכן אין שום בעיה לחייב אותנו לעשות כל דבר. רק מה שקורה עכשיו בינתיים, שיש לנו הזדמנות לעשות את התיקון בדרך האור, למשוך האור על ידי לימוד חומת הקבלה, ולהתקדם ברפואה הזאת היפה, הטובה, על ידי התורה, מה שנקרא. זהו, האור מחזיר למוטף. אם לא, אז כמו שכתוב, אז אני שולח לכם מלך כאמן שבעל כורכם מחזירכם למוטף. ואז ודאי שיהיו בעיות קשות בכל העולם, ואנחנו נסבול, וביוקר קודם כל אנחנו, ובאנטישמיות שפתאום נרגיש מכל הצורות, מכל המקומות בצורה נוראית. לכן אנחנו מאוד מאוד דואגים לפרסם חוכמת הקבלה, וקודם כל בישראל, כי מכאן והלאה מגיע תיקון בפירמידה ככה שמתפזר בתגובת שרשרת כזאת בכל העולם, ונקווה שאנחנו נצליח להביא את עצמנו ואת כל העולם בדרך יפה, טובה, קלה לגמר התיקון המחווה כבר וכבר נמצא לבנינו, ולא בדרך האיסורים גדולים. כן, אחריך. תן לי מישהו עוד לשורות ממך. כן.
אבל אם בעצם פה זה ענפים, וזה כן. בעצם מגבלה למה שקורה בעולם השורשים, זאת אומרת זה איזושהי השתקפות.
כן.
אז בעצם כל מה שאנחנו חושבים שזה סינים, דתיים, מוסלמים, יהודים, בעצם למעלה בשורש הכל זה דבר אחד.
נכון.
אז מה זה, כשאתה אומר הבבלים, מה זה הבבלים בעולם הרוחני בעצם?
כל הבני אדם שבעולם הזה, הם כל הבבלים. זה לא אחמדינג'אד עם הפמליה שלו. זה כל הבני אדם היום, הם נקראים בבלים. אני רק קורא אותם במקור, באותו מקום, לפי המקור ש, שמשם יצא כל האנושות. כל הציביליזציה דאז הייתה כוללת, סך הכל, הייתה שם נמצאת, והייתה כוללת כל, כל האנושות של היום.
זה נשמע כאילו שיש איזשהו חלק אחד שהוא זר, ובעצם אם אנחנו, הרבה פעמים אתה מדמה את האדם, או את כלל האנושות לגוף אחד.
אנחנו כולנו גוף אחד בשורש שלנו, אבל חלק מהגוף הזה קיבל תיקון וירידה, קלקול, על מנת שבזמן הירידה יהיה בו חלקים המתוקנים, ניצוצות מה שנקרא. אנחנו היינו למעלה, קיבלנו אור, ירדנו, נפלנו, ואז אנחנו נמצאים למטה, אבל עם האור הזה יחד. בשביל מה הייתה העלייה? כדי ליפול יחד עם איזשהו מיתן מלמעלה, ניצוצים מה שנקרא, איזה נקרא? ניצוץ, כן? ואז מאותו אור שהיה לי בזמן העלייה, שאני נפלתי, יש בי קצת איזשהו מין נר דקיק, ניצוץ. ואני עכשיו, על ידי זה שאני מושך אור המחזיר למוטף, על ידי לימוד חומת הקבלה, אני מגדיל את הנר הזה, את הניצוץ הזה, והוא הופך להיות לאור בי. ואז על ידי האור הזה אני מתקן את האגו שלי, שגם הוא הופך להיות לטוב. ואז אני מגיע במקום שנאת חינם מהאגו כלפי האחרים לאהבה.
אנחנו כן. אולי נתקדם, אני רוצה לקרוא פה איזשהו טקסט שבו בעל הסולם מציע זווית מאוד מיוחדת על הסיבה לחורבן ועל מה שדיברת על השכחה שלנו, שבכלל היינו במצב כזה. אז אני אקרא מתוך ההקדמה שלו לתלמוד 10 הספירות באות א'. בריש מילים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל המצויה ומפסקת בינינו לבין חוכמת הקבלה מעת חורבן הבית והאלך עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במידה חמורה מאוד.
זאת אומרת, גם לפני חורבן הבית, במה שאנחנו התעסקנו, אנחנו התעסקנו בחוכמת הקבלה. ומאז והלאה זה הפסיק. ואז ניתוק מחוכמת הקבלה הוא נקרא גלות. כי על ידי חוכמה הזאת היינו אוחזים ברוחניות.
הוא מעורר את פחד שלא תשתכח חס ושלום מישראל. והנה כשאני מתחיל לדבר על לב מישהו אודות העסק בלימוד הזה, הנה היא שאלתו הראשונה. למה לי לדעת כמה מלאכים בשמיים? שני תשאל, הלא כבר קבעו חכמים שצריכים מתחילה למלות קריסו בשס ובפוסקים, ומי הוא שיוכל לרמות את עצמו שכבר גמר כל התורה הנגלית, ורק תורת הנסתר חסרה לו. שלישית, הוא מפחד שלא יחמיץ חס ושלום מחמת העסק הזה, כי כבר קרו מקרים שנטו מדרך התורה בסיבת העסק בקבלה. רביעית, אפילו החובבים את הלימוד הזה אינם מתירים אותה אלא לקדושים משרתי קהל. חמישית, עיניי רואות שבני תורה שבדורי כולם הם האימי בדעה אחת ושומטים ידיהם מלימוד הנסתר, וגם מייעצים לשואליהם שבלי שום פיקפוק מוטב ללמוד דף גמרא במקום העסק הזה. עכשיו, בעל הסולם מדבר פה בכלל על לימוד חוכמת הקבלה.
זה בעצם מה שקורה, כן. זאת התוצאה מהגלות, שאנשים לא מבינים שרק חוכמת הקבלה שמדברת על פעולות הבורא עלינו, יכולה לעורר עלינו אור המחזיר למוטף, שהיא נקראת פנימיות התורה, תורת אמת. ורק בזכותה אנחנו יכולים לצאת מהגלות בדרך טובה ולחזור לאותו המצב כמו שהיינו, ועוד יותר מזה לגמר התיקון לעלות. כי אנחנו נמצאים בגלות האחרונה, ונמצאים לפני גאולה השלמה. כן.
אבל בעל הסולם מדבר פה, הוא אומר שהחורבן הוא מעט תקופת בית המקדש, והוא אומר שהוא נמשך גם לדורנו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בחורבן, למה זה קשור לזה שלאנשים יש כל מיני חששות מלימוד חוכמת הקבלה?
קודם כל, אנחנו נמצאים בחורבן, כתוב בכל דור שבית המקדש לא קם, כאילו שנחרב. כי אין ברוחניות שהיה פעם, אלא מצב. אם מצב לא משתנה, אז הוא נמצא במצב של חורבן. עולה, נעשה מצב אחר. לכן אנחנו נמצאים במצב, ברמה של חורבן בית המקדש, עוד הרבה יותר למטה מזה. כן? ו...
אז למה בעצם הוא קושר את זה לכל הספקות והחששות שיש לאנשים לגבי לימוד תורת הקבלה?
כתוצאה מהחושך, כתוצאה מהגלות. שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה נקרא רוחניות. היינו פעם נמצאים במצב שכל העם, כולל ילדים קטנים, כתוב ממש מדן עד באר שבע, שכולם ידעו חוקי תומה וטהרה. זאת אומרת, מה זה נקרא על מנת לקבל, ומה זה נקרא על מנת להשפיע, מאלוקות ועד ההפך ממנו. שכולם היו בדרגה כזאת. שכולם היו בקשר עם האלוקים. האדם לא היה מרגיש שיש רק את העולם הזה, הוא היה חי שתי עולמות. הוא ממש היה נמצא במצב ש... כל המציאות הייתה לפניו מעל זמן. הוא לא היה מרגיש שהוא מת. היה מרגיש חיים בתוך הנשמה שלו. והיום אנחנו לגמרי איבדנו את היכולת, לא רק יכולת הזאת להרגיש כך, אלא אנחנו לא מבינים על מה מדובר בכלל. זו החורבן, תוצאה מהחורבן גלות, ובאמת נמצאים במצב שלא היו אף פעם כך. כי תמיד גלות מצרים, היינו יחד, היינו בהכרה מסוימת, כן? בהכרה רוחנית, גאולת מצרים ודאי, אחר כך דור המדבר, זה היינו במדבר, היינו בעלייה ממלכות לבינה, זאת אומרת היינו רוכשים כוחות די השפעה, היינו בכוונה להיות כאיש אחד בלב אחד. וכל החטאים שאז, אז היו חטאים שאנחנו כל הזמן היו עולים במדרגות, עד שעלינו במדרגה, למדרגה של ארץ ישראל. כל הרצון ישר כל, ישראל. ואז הגענו לבית המקדש, בית של קדושה שבתוך ליבו של כל אחד ואחד וכללית שלנו. זה הסמל שאנחנו נמצאים כולנו יחד באהבה הדדית. והיום אתה רואה, הוא אומר, בני תורה שבדורי אפילו, הם לא מבינים בשביל מה הם צריכים חוכמת הקבלה. מספיק לך ככה. אף אחד לא מרגיש שהוא נמצא בגלות. זה בסדר גמור. לא מבין שחל עלינו החובה לצאת מהגלות. אנחנו בעצמנו צריכים לעשות פעולות לקראת זה. כן, אורן.
במצב הזה הטוב שתיארת, שכל הילדים אפילו היו...
כך אנחנו קוראים במקורות.
כן, אז במצב הזה הטוב, נגיד איך אנשים עשו עסקים?
נו, לא ניכנס לזה, זה באמת. זה, מתוך אני אגיד רק משפט אחד מספיק. כל אחד היה נכנס לחיבור עם השני, כדי להוציא מזה התעלות רוחנית, בקיצור. אחרת לא. המטרה, על ידי כל סוגי ההתקשרות בינינו, להגיע להתעלות הרוחנית. אין אחרת. אחרת בשביל מה לחיות. אני צריך לספק לעצמי צרכים, ההכרחיים, וכל היתר, אני סופר רק כמה שאני עולה בדרגה הרוחנית שלי לקראת הבורא. זה התועלת מכל העסקים, אם כן אני פותח אותם. אחרת לא. אין שום טעם בהם. אנשים שנמצאים בהכרה רוחנית, זה מה שקורה להם. זה, ככה הם מקבלים את כל המציאות. במגמה כזאת בלבד. כן.
מכמה מקומות בארץ שואלים, למה בעצם כל הסיבוב הזה? למה כל השבירה? אם הכל מתוכנן מראש? אני מרכז פה כמה שאלות של...
נו, אז אנחנו דיברנו על זה. תשמע, כולן היינו נמצאים בבבל. כן? בא אברהם... וגילה את האלוקות. כן? אברהם. גילה את האלוקות. רצה לתקן את הבבלים, לעלות את כולם. כל הבבל רצה לעלות למעלה. הצליח רק חלק קטן מאוד. כל היתר לא. כל החלק הזה שהצליח לעלות, זה נקרא עם ישראל. עם ישראל. זהו. אלא אותם לדרגה מסוימת הרוחנית. כל הבבל בינתיים נשאר. אנחנו צריכים להבין שהבבל הוא לא נמצא בקליפה, בתומה, כי הם לא היו בקדושה. הם פשוט נשארו כמו שנשארו. כן. עם ישראל היה עלה, ירד לגלות אחד, יותר למטה מכולם. עכשיו, עלה לבית המקדש הראשון, יצא לגלות השנייה, חזר מגלות השנייה לבית המקדש השני, זה רמה בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, ונפל כבר לגלות הגדולה והארוכה שאנחנו נמצאים עכשיו כאן. מה תוארת מהגלויות? אני לא ציירתי את זה בצורה יפה. התועלת מהגלויות שאני כשנופל, אני נפלתי עכשיו בגלות האחרונה לאותה הרמה כמו שהבבלים. נכללתי עם כל העמים. הגעתי מבית המקדש הראשון ומבית המקדש השני עם הרשימות, או ניצוצין. חלקי האור שהיו אצלי כאן בקומת בית המקדש, ושנפלתי, אני בעצמי וכל העולם כבר מקבל אותם בדרגה התחתונה. זאת אומרת, יש לי כאן בדרגה התחתונה מצד אחד יצר הרע, ומצד שני יש לי ניצוצין. חלקי האור. יש לי גם זה וגם זה, או כמו שאנחנו אומרים, יש לי לב ונקודה שבלב. נגיד, יש לי איזשהו כלי, כן? ונקודה שבו. מה אני יכול לעשות? שהגיע ערבוביה עד הסוף, עד הסיום, זה נקרא סוף גלות. לא צריכים יותר, כמו שכתוב. לא יצאו בני ישראל לגלות, אלה כדי לצרף להם נשמות הגויים. גמרנו את הגלות. כל הנשמות קיבלו ניצוצין, כל הנשמות קיבלו אכבלת הלב. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעלות, לתקן את עצמנו, לחיבור. זה נקרא, מה זה נקרא תיקון? החיבור בינינו, לחזור לאותו מצב מחובר, כמו שהיינו ועוד יותר מזה. איך? אז מתגלה חומת הקבלה. מהי חומת הקבלה סך הכל? זה אמצעי שעל ידה אתה יכול למשוך האור, שהוא השפיע. על מה האור הזה משפיע? האור הזה משפיע על ניצוץ, ומגדיל אותו, מגדיל אותו, מגדיל אותו. ניצוץ הזה הופך להיות בך לאור, לתכונת השפעה ואהבה. אתה על ידי זה שהאור משפיע עליך מלמעלה, מתחיל לרצות להתקשר עם האחרים יותר ויותר ויותר בקשרי אהבה וידידות, להגיע איתם לערבות, להיות איש אחד בלב אחד. זה נקרא שעולים, עולים, עולים, עולים לדרגת בית המקדש, בית המקדש השלישי, שזה מוכן די יחידה, גבוה משתי רמות האלה. וזה אנחנו יכולים לעשות על ידי, הזוהר, לכן הזוהר מתגלה, חומת הקבלה. או כתוב, אם לא תעשו את זה לבד, אני שולח לכם מלך כאמן, שבל כורחכם תחזרו בתשובה. זה בטוח צריך לקרות. עד מתי? עד 6,000 שנה. כן? ואם תספיקו, אם תרצו לעשות לבד, בבקשה. מתגלה הזוהר, עם ישראל חזר לארץ ישראל, קיבל את כל התנאים, גם כן לחץ מכל העולם, אנחנו מרגישים. זאת אומרת, יש מספיק כוחות כדי שצריכים לעשות חשבון נפש. לא לסגור עיניים ולהבין שיש לפנינו משהו מיוחד וטוב. ומה שכל העמים באמת מצפים מאיתנו בתת הכרה, ולכן מאשימים אותנו בזה שאנחנו מזיקים להם. כי באמת, אם אנחנו לא מביאים את התרופה לכל האנושות, אז אנחנו מזיקים, כי אצלנו התרופה הזאת נמצאת, ובאף אחד מהאומות, מהעמים. זהו. לכן, זו הזמן שלנו, זמן מאוד מיוחד, יש לנו משימה יפה, וצריכים לחשוב שכל החורבנות האלה שאנחנו עכשיו במין המצרים נמצאים, כל החורבנות האלו הם כדי שיהיה לנו לתקן, מה לתקן, מלכתחילה כבר היה ברור שאנחנו נעבור את החורבנות האלה, כמו שרבי עקיבא צחק בחורבן בית המקדש, כמו שכתוב שם בגמרא, ששאלו אותו רבן גבריאל ועוד, מה קורה, למה אתה צוחק? הוא אומר, אני אף פעם לא אמנתי שהנבואה הזאת תתקיים, שבית המקדש יחרב, ואחר כך כעבור זמן מה יהיה גאולה שלמה. עכשיו חצי מהנבואה התקיימה, התקיים גם כן חצי השני. לכן אם אנחנו מתייחסים נכון לכל מה שקורה ומקבלים את זה בצורה שאנחנו עובדים עם זה ומתקדמים הלאה, שיש כאן אחריות כלפי העם, כלפי הילדים שלנו, כלפי כל העולם, אז יש לנו כל הכלים לבצע זאת. כן.
לגבי היחס של העולם אלינו, לפי הסרטוט ולפי מה שהסברת, אז אם אנחנו נתחיל לעסוק בזוהר, היחס של העולם ישתנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מה העולם היום רוצה מאיתנו, אז זה בעיקר סביב נקודה אחת, הביקורת כלפינו, סביב היחס שלנו לשכננו.
לא, זה לא נכון.
אם אנחנו נתחיל ללמוד את הזוהר, השאלה היא, אם נתחיל ללמוד את הזוהר, אז בסדר, נתחיל ללמוד את הזוהר, אבל אם לא יהיה איזשהו שינוי ביחס שלנו לשכננו, הביקורת תימשך, כי על נקודה זאת היא נסובה. אנחנו נחמדים, אבל היחס שלנו לשכנים לא מוצא חן בעיניהם.
אני מצטער, אבל אנחנו שוב שוכחים את הסרטוט הראשון, שכל מה שקורה בעולמנו זה קורה מפני שהכוחות העליונים יורדים לעולם שלנו ומושכים כאן בחוטים, וכמו האחמנידיאדים האלה וכולם האלה כמו בובות ככה מתנהגים. אין להם שום בחירה חופשית. לב שרים ומלאכים ביד השם בלבד, ואנחנו יכולים לקבוע מה יהיה ביד השם. הלבבות שלהם ודאי שכן, אבל איך הידיים של הבורא יטפלו בהם אנחנו קובעים, והם מרגישים את זה ויודעים, ולכן מכוונים אלינו, ולאו דווקא השכנים שלנו, אלה כולם. עם השכנים יהיה אותו דבר, כמה שכתוב על השכנים שלנו בזוהר דווקא, שבני ישמעאל, כמה שהם הפריעו לנו לחזור לארץ ישראל, זה אתה יודע, כל הדברים האלה בזוהר, ותיקוני הזוהר כתוב, וכתוב איך להימנע מכל הבעיות, עד כדי כך להימנע, שאותה עזה כולה יבוא לך לירושלים לעזור לבנות בית המקדש. אתה לא צריך לעשות מחיצות ביניהם, אתה צריך להביא להם רק אור העליון. זהו. וזה הם כולם מוכנים, כמו שכתוב בישעיהו, בנבואת ישעיהו.
של מי תהיה ירושלים?
ירושלים, בירה של כל העולם. מקור שמשם יבוא השפעה לכל העולם. יהיה סנהדרין, יהיה עם ישראל, שיהיה ממש אור לגויים, וכולם יתקשרו לזה וכולם ירצו את זה, כי באמת דרכנו יקבלו כל האור.
אבל למי תהיה שייכת?
לכל העולם, לא יהיה שייכת, יהיה עם אחד ולכל העולם. אנחנו צריכים להבין מה זה גאולה שלמה. גאולה שלמה שאין לך הבדל בין אף אחד, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי, בית המקדש השלישי, בית תפילה יקרה לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, וככה זה יהיה. והכל זה תלוי בידינו, ממש בנו תלוי. זה יהיה היום, מחר, או אם אנחנו נדחה את זה על ידי ייסורים גדולים, ועוד כמה זמן. אבל ודאי שיקרה בכל זאת. אבל המקובלים אומרים שזה יכול לעבור דרך מלחמת העולם, אם אנחנו לא נזדרש ולא נרצה לעשות את זה לפי מה שהם ממליצים לנו. כן.
שואלים מכפר סבא וגם מהווירטואלית, האם כל הארבע גלויות האלה וארבע גאולות עוברות גם בכל אדם ואדם בצורה פרטית?
כן, בנשמות. בנשמות ישראל כן, בנשמות אומות העולם לא. אבל אנחנו כבר עברנו, אנחנו כבר אחרי הגלויות. אנחנו כבר צריכים לגאולה האחרונה. כן, בבקשה.
אז בואו אנחנו נמשיך לקרוא גם על הארבע גלויות, מתוך מה שבעל הסולם כותב בכתבים שלו שנקראים וזאת ליהודה, פירוש שלו על הגדה לפסח. וזהו גם כן עניין דלת גלויות שלנו, גולה אחרי גולה, המוקדמים לדלת הגאולות, גאולה אחר גאולה, עד הגאולה הרביעית, שהיא השלמות הגמורה, המקובה לנו במהרה בימינו. שהגולה היא עניין ההיעדר הקודם להוויה, שהוא עניין הגאולה. לפיכך, כל האותיות של גאולה אנו מוצאים בגולה, חוץ מאות א', אשר אות זו מורה על אלופו של עולם. והוא ללמדנו שצורתו של ההיעדר אינו אלא בחינת השלילה של ההוויה. והנה צורת ההוויה, שהיא הגאולה, מודעת לנו בכתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אז הרב לגמן, אני רק רוצה לשאול שאלה שבוערת בי ככה בתחילת התוכנית למעשה. סך הכל נשמע שכל הדברים, לפי כל הדברים אנחנו חייבים להגיע לגאולה הזאת. כל העולם מצפה מאיתנו, שם נמצא כל האור, הדברים הכי טובים. ויש רק דבר אחד שמפריע, המחיצת ברזל הזאת. מה זה המחיצת ברזל הזאת ואיך נפטרים ממנה?
שאנחנו לא מבינים את מה שנמצא בידינו. אנחנו לא מבינים את המשימה שלנו. המסר, האתגר, מטרה, מה שאנחנו צריכים להביא לעולם, אנחנו לא מרגישים את האחריות בזה, אנחנו לא מרגישים עד כמה שמה שיקרה מחר זה תלוי בנו היום. ובאמת שהכל נפטר רק בזה שאנחנו מגלים את הבורא. אתה לא צריך לעבוד בהסתרה. אתה צריך לגלות, אלופו של עולם זה נקרא, שאתה מגלה את כוח עליון. אתה מגלה אותו בחוש. שכולם ידעו אותי, זאת אומרת, לדעת, להבין, להרגיש ולעבוד עם הכוח הזה העליון שנמצא לרשותך. אנחנו צריכים כאן לא לעבוד כמו איזשהו עברים קטנים ולהאמין לגלות אותו. אנחנו יכולים לפתוח לעצמנו אופקים. ובמקום זה אנחנו ממש סוגרים את עצמנו באיזה כזאת ממש מציאות קטנה, נמוכה, עלובה, אפורה. אז צריכים באמת להגיע למצב שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, והבעיה היא שאנחנו בעצם קובעים מתי זה יקרה ואיך זה יקרה. ולכן אין לטעון שאומות העולם איכשהו מתייחסים אלינו מהם. סך הכל הבורא דרכם מעורר אותנו לבצע מה שאנחנו צריכים. וכל האנטישמיות הזאת שבכל העולם והכל מה שאנחנו מרגישים ועוד יגדל אם אנחנו לא נעשה את כל הצעדים הדרושים בזמן. אז כל זה רק אך ורק מתוך זה שאנחנו לא מבצעים את הפעולות נכונות, תיקונים בזמן הנכון. כי יש זמן, יש תוכנית, אנחנו צריכים לבצע, או אנחנו מבצעים, או כוח העליון עלינו, שלוחץ עלינו כדי לחיים אותנו. כן.
אתה קודם נתת איזה תיאור כזה של מצב אוטופי שיבואו השכנים ויעזרו לנו לבנות את ירושלים של כולם. נראה לי שיכול להיות שיש אנשים שיכולים להרים על זה גבה. מצד שני, אני בטוח שיש גם עניין של גלות וגאולה שהיא אישית, שהיא פנימית. אתה יכול להסביר את זה במונח הזה? מה זה גלות וגאולה במובן האישי, לא הלאומי?
לא, אני לא יכול להסביר את זה, כי בימינו זה לא רלוונטי. זה היה בימים העברו, בדורות הקודמים, שאנשים בודדים היו משיגים את האלוקות והיו זוכים למדרגות עליונות רוחניות. היום זה אין דבר כזה. היום אנחנו נמצאים בפתח של גאולה השלמה, גאולה הכללית, ולכן אף אחד לא יכול לבד להגיע לגילוי הבורא, אלא אך ורק אם הוא מתחבר לאחרים וגורם להם גם כן את זה. זה דבר אחד. דבר שני, שאתה אומר שאני מצייר לך איזשהו עתיד ורוד, שכל השכנים שלנו יבואו בעצמנו ויעזרו לנו לבנות בית המקדש במקום אל-אקסה או משהו, אני מדבר על מה שכתוב בישעיהו, שהנביא הגדול פותח לך את התמונה, מה שכן שיקרה בזמן העתיד, שאם בני ישראל ירצו בליבם לעשות את הכל, הם בזה מתקנים את העולם. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר בידיים, אלא זה ברצון שלנו להיות מחוברים יחד. ובזה כל אומות העולם נמשכים אחרינו, ומגיעים כך שכתוב שהם יקחו בני ישראל את כתביהם והביאו אותם לבית המקדש, לירושלים לבנות בית המקדש. כן.
אז בית המקדש השלישי הזה שציירת קודם הגבוה, זה מקום פיזי או שזה משהו,
זה
אמרת ברצון?
זה חיבור בין כולנו, בין כל אומות העולם. חיבור באהבה, בהשפעה הדדית, כאיש אחד בלב אחד. זה נקרא בית המקדש. האמיתי, הרוחני, ברצון. אבל חוץ מזה, אם אתה שואל אותי, האם כן יהיה הבניין כזה בירושלים, יכול להיות שכן, כי זה העתקה מרוחניות לגשמיות, אבל זה כבר לא חשוב לנו. החשוב מה שאנחנו נרגיש, מה שאנחנו נחיה, מה שאנחנו נחווה. כי זה התוצאה באבנים יפות, זה סך הכל לא ישנה כלום. חוץ מזה שאחרי גאולה השלמה הזאת, בכלל אנחנו מגיעים למימדים כאלה רוחניים, שהרוחניות, שהגשמיות הזאת היא נבלעת בתוך רוחניות. אבל זה כבר נושא ששייך לתפיסת המציאות. כן.
אז השכנים שלנו יבואו לעזור לנו לבנות את מה? את החיבור בינינו? את הקשר?
כל העולם ישתתף בזה שיעזור לנו וכל אחד ולכולם לבנות את החיבור הנכון בינינו כך שאנחנו נהיה בגוף אחד בריא, במערכת שקשורה בכל החלקים שלה. יש שם בחור צעיר שרוצה לשאול, האחרון שם. כן.
אנחנו לפני תשעה באב עכשיו, ויש תמיד את התחושה הזאת של מצפים למשיח, והרבה דברים אסונות קרו בעם ישראל בתשעה באב, ובית המקדש הראשון והשני נחרבו ביום הזה.
כן.
והתחושה היא שאנחנו מצפים אליו, זה משהו שיגיע, ואנחנו לא יכולים לעשות מזה באמת שום דבר כרגע קונקרטי. הוא יגיע.
מה למדת? מה צריכים כדי שיבוא משיח? חיסרון. אנחנו רוצים שהוא יבוא. כאן חבר'ה אומרים לי שברחוב, אם הם שואלים אנשים, אף אחד לא זקוק לזה.
באמת אף אחד לא זקוק לזה.
אז איך שיבוא?
כי מצד אחד אומרים שכן, רוצים שיבוא ושיהיה שלום
ואהבה. לפי מה רוצים? זאת אומרת, חיסרון לביאת המשיח זה שאתה משתדל, משתדל, משתדל בעצמך להגיע למצב המתוקן, ואתה רואה שאתה לא מסוגל לזה. ואז יש לך התפרצות פנימית של הרצון, של הצעקה, מועקה, שאני לא מסוגל, ואז אתה מקבל רק עניית התפילה כזאת, שהיא פותחת לך את האור העליון ובא המשיח. משיח זה האור העליון, שמחבר אותנו יחד. זה נקרא המשיח. משיח זה נקרא שמושך אותי משנאה לאהבה. זה המשיח. מישהו מצפה לזה? מציירים משיח שאיזשהו זקן עם הזקן. מי זה משיח בשבילך? שרוכב על חמור הלבן? נו.
זה בדיוק, היחס ברחוב, או לא יודע, אצל האנשים הדתיים דווקא, למשיח ולכל זה, הוא זה שהוא צריך להגיע ואנחנו מתפללים עליו שהוא יגיע שלוש פעמים ביום.
בשביל מה?
אני לא יודע.
אבל בשביל מה מצפים? למה מצפים? מה יהיה?
שהאומות העולם יגדילו את עם ישראל, שעם ישראל יהיה...
חסר גאווה. חסר לשלוט גם כן על אומות העולם. לא מספיק על עם ישראל. זה אתה רוצה להגיד?
רואים את הצרות שעוברות עכשיו על עם ישראל, ומה שיגיע גם כן...
אף אחד לא מרגיש שזה צרות.
כן, דווקא כן, אומרים שזה...
מה?
כל
פעם שותנים מכה. חסר כסף, חסר כבוד, חסר שליטה. תן לי את זה, עזוב את המשיח. זה מה שחסר. לצערנו אנחנו צריכים עוד הרבה הרבה לעבוד כדי להבין שמשיח זה כוח שמושך אותנו משנאת חינם לאהבת אחים. זה משיח. כן.
אז באמת ממש פה מתברג קטע מאוד יפה של בעל הסולם, מאוד גם חשוב, מתוך הקדמה לספר הזוהר שהוא כתב. אז בסיומה הוא קושר את כל מה שהוא כתב לדבר אחד, והוא כותב: בהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב טרחתו ויגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו, דהיינו לצרכי הגוף. הנה אז גורם במעשיו גם בפנימיות וחיצוניות דכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה, ואומות העולם, שהם החיצוניות שבכללות, יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל.
זאת אומרת, עד כמה שאתה מצטמצם בכל הדברים שלא שייכים להכרחיות, עד כמה שאתה נדבק יותר לצניות, לזה שאתה מרוכז כלפי האהבה והשפעה, אתה תראה עד כמה שיכבדו אותך אומות העולם. כך מסודרת כל הטבע, כל המציאות, כך מסודרת. ואם היית ככה מתנהג, היית זוכה לאהבה מכולם, מכל אומות העולם. מי הם סך הכל? הם נמצאים ביד השם. רק אתה, שאתה מתגאה, שאתה דורש שליטה, שאתה בא לך לעשות אתה מראה דוגמה בזה, אתה חייב להיות דוגמה. אתה חייב להיות אור לגויים. מה אתה מראה להם כדוגמה? ולכן אנחנו אחר כך כאילו באים בטענה, מה קורה לנו? ברגע שעם ישראל יקיים מה שמוטל עליו לקיים, וזה לא קשה. זה סך הכל להגיע לקצת אהבה בינינו. אתה תראה עד כמה שהכל ישתנה. נקווה שזה יקרה בימים. כן.
יש לנו עוד ככה בערך 5 דקות, ואולי נברר קצת מושגים והגדרות שעליהם דיברנו במהלך התוכנית, שיעזרו לצופים שלנו קצת להתחבר לזה.
כן. יש לך רשימת מושגים?
רשמתי.
כן, נו.
במהלך התוכנית. אז קודם כל, אורן הזכיר פה את המושג שנאת חינם. מה זה שנאת חינם?
שנאת חינם שאני... פשוט מלכתחילה, מהטבע שלי, בגלל שנפלתי מגובה הרוחני לגשמי, אז מלאך החיים התהפך לי למלאך המוות. אני בלי שום סיבה דוחה ושונא כל אחד ואחד, מי שבכלל, בכל אחד אני רואה שעד כמה שרע לו יותר, טוב לי יותר. אני בונה את עצמי על חורבן של מישהו.
כן. מה זה בית המקדש?
בית המקדש זה שבית, זה נקרא ליבו של אדם, מתמלא בקודש, בהשפעה ואהבה. זה נקרא קודש. כוח השפעה, כוח האמונה, זה נקרא בית המקדש.
פנימיות וחיצוניות.
פנימיות זה נקרא, יש לזה הרבה הגדרות, אבל פנימיות זה נקרא דבר החשוב ביותר, החזק ביותר, המשפיע ביותר, זאת אומרת הקובע, וחיצוניות זה ההפך, חלש.
Okay.
לכן תורת הקבלה היא נקראת פנימיות התורה, כי היא החזקה שהיא מביאה את האור ומתקן אותנו. מה שאם כן תורה חיצונית, היא לא מתקנת אותנו, לכן היא נקראת תורה חיצונית לעומת, לגבי חומת הקבלה.
Okay, ועוד צמד מושגים, ישראל ואומות העולם, מה זה בפנימיות?
ישראל זה נקרא ישר כל, האדם שיש לו נטייה לבורא, וגם קבוצה זה יכול להיות, וגם העם זה יכול להיות, וגם כל העולם זה יכול להיות. ישראל, ישר כל, זה בעצם השם שקיבל יעקב, כן? בקטנות ובגדלות זה נקרא ישראל. זאת אומרת, זה המושג הרוחני. ואומות העולם זה האגו שבנו, בכל אחד מאיתנו, זה לא חשוב מלידה מי אתה ומה אתה, שיש לך רצונות לכל מיני הכיוונים, חוץ מלהידמות לבורא, להשפעה ואהבה, אז נקרא שאתה נמצא בשליטת אומות העולם.
אוקיי, וככה המושג אחרון, הגלות והגאולה.
גלות זה, וגאולה הם לא יכולים להיות אחד בלא שני. לכן אדם שלא נמצא ולא היה ברוחניות אף פעם, הוא לא מרגיש גם כן מה שנקרא גלות מהרוחניות. ולאיזה גאולה הוא מצפה, כמו שאנחנו עכשיו דיברנו. אנחנו שכחנו שהיינו פעם ברוחניות, הרשימות האלה כבר, הרושם הזה בנו נעלם, ואז יוצא שאני לא יודע לאן לחזור ומה חסר לי. ולכן באמת אנחנו נמצאים במצב אנוש. וצריכים הרבה כוחות קיצוניים, מפצה ועוד הרבה עבודה בינינו כדי לעורר בכל אחד ואחד אותו ניצוץ שיזכיר לו שפעם היה ברוחניות, שפעם הייתי באורות, בנצחיות, בשלמות, במשהו שזה גבוה מהעולם הזה. אז צריכים את זה לעורר, ואז אדם ירגיש שלפניו גאולה יפה שיבוא במהרה בימינו.
אני מודה לרב לייטמן, התוכנית היפהפייה. תודה רבה לצופים. מקווה לפוצץ את מחיצת הברזל הזאת ולבנות בינינו את בית המקדש בחיבור. תודה רבה.